ואני מלך העולם שנהיה בדברו. אני השיעור של הקצינים, אני אחרי שאני מסיים איתכם פה יש לי שיעור של קצינים בדרך כלל, אז הוא קדם בחורף, אני צריך להיות בתשע וחצי בישיבה, כלומר אני חייב לסיים בתשע ועשרה. זו הסיבה שחלצתי תפילין, למרות שאני מאוד מחבב אם אני תפילין, אבל בתשע ועשרה אני צריך לרוץ. אז נשתדל להתחיל את השיעור ב-8:25. איכשהו פעם היינו מתחילים ב-8 ורבע, אבל יודעים מה אחרים. 8:25 נשתדל, בסדר?
כי אחרת...
לא, אלה שהמאחרים בוודאי חייבים להגיד להם שילכו לגן מוקדם.
שיכול יותר מוקדם.
אנחנו נכנס לכל בתי העסק החדשים שיש בתוך שכונה, הכל עובר תחת הפיקוח שלך.
לא פיקוח, לא פיקוח.
עסק דגי למשל.
לא, לא, אני לא מתעסק בקשרות, אבל מה שכן אני עושה את התאומים בינם לבין הרבנות. כמו שאתה רואה, יש יותר ויותר עסקים שיש להם הכשר מהדרין.
הפיצה החדשה?
לא, לא רק הפיצה החדשה, גם יש
בית מאפ...
כן, אז הוא גם בהשגרת מהדרין לירושלים, וזה טוב מאוד. זה טוב. אני... האמת שאני שמח על זה, למרות שאני... אני משקיע המון כסף בדבר הזה. זה יקר.
מה זה?
אתה מביא החדשה עם מהדרין עושה?
מהדרין לירושלים, כן. וגם הפיצה השנייה, שהיא לא מהדרין, הוא מאוד רצה מהדרין.
איזה בממציא או למטה?
למטה, לבן חמו, זה לידינו. הוא רצה מהדרין, ואני דיברתי עם זה שהאחראי פה, המפקח, והוא בא, מאוד נהניתי ממנו. הוא אמר שהוא לא מוכן לתת מהדרין במקום שבו יש משחקי מחשב, צופים בכל מיני דברים, ולא יכול, כי זה לא מהדרין. אז זהו, צריך לבחור בין לא הבנתי בדיוק, עמדת צפייה יש לו שם משהו כזה, לבין המהדרין. בחר בעמדת צפייה לעת עתה, נראה מה יהיה.
השקיע, כן,
שלום. שלום יוסף. טוב, אז סימן קוף פיילס יפגים, אנחנו בריחות מים אחרונים. אומר פה השכון ערוך, אין נוטלין בחמין שהיד נכוות בהם מפני שהם פעפעין את הידיים ואין מעבירים את הזוהמה. בואו נראה את ההלכה כשלעצמה, לכאורה הלכה פשוטה. אין נוטלים, לא נותנים מים אחרונים בחמים מדי בגלל שהם לא מנקים. מה זה מפעפעים את הידיים? תראו משנה ברורה סעיף קטן ת' שמפעפעים, מרככין את הידיים ומבלין בהן. יש עוד יוסף, זה תחזיר פתרי אחרות לו. מפעפעים את הידיים, הרי פה משנה ברורה, מרככין את הידיים, מבלין בהם את זומת התבשיל, נראה לי דחמים שסתרנו מותר לדעות בהם. כמו שאתם רואים, העיקרון הוא מים אחרונים. מים אחרונים, העיקרון הוא הניקיון. מה שמנקה זה טוב, ופה בעצם כתוב בגמרא שמים חמים שהיד נכוות בהם.
זה אותו מחלוקת בשביל נטילת ידיים?
לא, לא, נטילת ידיים הרבה יותר חמורה, כי נטילת ידיים זה עניין של התארות מטומאה, וזה הלכות אחרות לגמרי. זה בדיוק הנקודה, שמים אחרונים זה דבר תכליתי. נחזור לסעיף קטן זין בחמין, אבל פושעים דמים שאני אצלט בהם מותר. רש"ל פסק דווקא בצוננים, אז יש פה מחלוקת, רוב הפוסקים מתירים פושרים, המהרש"ל פוסק דווקא צוננים. לפעמים זה קורה שאתה פותח ברז, יש את הקלה הברז, ואז... כן, אז...
מה יחלק מנקים יותר? יש מה זה מחלק חידוש?
לא, הכוונה, מה שהוא רוצה לומר זה כשהיד שלך מלוכלכת, תזכור את הסיטואציה של מים אחרונים, אנשים אוכלים מהידיים, עכשיו יש להם על היד לכלוכים, כשהיד שלך מלוכלכת, אתה לוקח מים חמים, זה נראה לי נכון, יש לך ביד רטבים, כל מיני דברים, אז מים חמים, בלי סבון, אז זה הופך להיות דביק יותר. לעומת זאת, מים פושרים, אז הם שוטפים פשוט את הדבר, לא ממיסים את הלכלוך. אם היד היא נקייה, זו שאלה נכונה, משהו, אם היד היא נקייה ואתה נותן רבי על הקבלה, אז לכאורה אין בעיה, אבל אנחנו לא מבינים את הצדדים של הקבלה אף פעם, ובטח הקבלה היא מתאימה לנגלה, ולכן יש בעיה.
יש עניין ליטול בכלי, או מתחת לברז ככה?
סבלנות, לא, מחלוקת, בן איש חי ומשנה ברורה, הבן איש חי אומר שכן, משנה ברורה אומר שלא, לרב עובדיה יוסף פוצק מהמשנה ברורה. טוב, אבל תראו, יש פה בדרך אגב, בשולחן ערוך יש פה נושא מאוד מאוד חשוב, נכנס פה בדרך אגב. אני חוזר לשולחן ערוך. אין נוטלים בחמין שהיד נכוות בהם. מה זה יד נכוות בהם? אתם מכירים את המושג יד נכוות בהם?
יד צולדת.
יד צולדת, זה מה שאני מכיר. מה ההבדל בין צולדת לנכוות?
יותר חמור.
מה פירוש המילה סולד? אני סולד ממך. סולד זה שאתה שם את היד ומושך. ומה זה נכוות? זה נשרפת.
זה רותח בעצם.
אז בוא, השולחן ערוך לא מובן. כשהוא אומר, אין נוטלים בחיים שהיד נכוות בהם, גם כשהיד לא נכוות בהם, נכון, מי יעשה את הדבר הזה? איזה מין היגיון זה? מי יתעלה בירה? מה, רוצה לשרף? מה אומר המשנה ברורה? לאו דווקא. דבוודאי אין אדם נוטה לידיו במים כאלו שיקווה בהן, אלא רוצה לומר שהיד צולדת בהן. אתם רואים את השער הציון עוד יוטט? שחוזרת לאחוריה מפני החום. יש עוד ספרים. יש עוד איזה אגף של ספרים. עשו פה סדר, אז אני לא יודע איפה הקודם. הנה, מעליך. יש עוד מלמעלה. ב' עוד פעם, נכבד בהם, לאו דווקא, זה בוודאי אדם נוטל עדיו במים כאלו שכווה בהן, אלא רוצה לומר שהיה צולדת בהם, שחוזרת לאחריה מפני החום, ושיעורו, כל שקרסו שניות נכבד בו. איך עוד פעם נכנס פה הנכווה? זה הולך ככה. יד צולדת, גריסו של תינוק נכוות בה.
לא, ובאיזה עד בו זה בינם רגיל נכווה בו?
בדיוק. לא נכווה, סולד.
לא, אבל נכווה זה כבר דרגה...
שנייה, מעל.
מעל.
יפה, אז זו הנקודה פה. יד צולדת זה שאתה שם את היד, זה חם אתה חוזר. הנה, זה יד צולדת. מספק זה מ-44 ומעלה, לא ברור עד איפה. זה יד צולדת, אבל קרסו של תינוק נכוות בהן. כלומר, אם תשפוך את התה החם על קרסו של תינוק, ראינו על קרסו, הכוונה אור רגיש של תינוק, חס וחלילה, אז הוא יסרב. אבל יש עוד פה יד נכוות. מה זה יד נכוות? רואים פה בשכון ערוך, אומר המשנה ברורה, שהוא לא מחלק בין המושגים יד צולדת ויד נכוות. זה אצלו אותו דבר. יש לזה השלכה הלכתית חשובה מאוד. לא תאמינו, מפה להלכות שבת. מהי ההשלכה הלכתית? כמו שאמרת, שואלים יהודי שלמד בישיבה תיכונית, מה זה יד צולדת? הוא ישר אומר, 45 מעלות. נכון? איך הוא יודע? זה כתוב בשמירת שבת כהלכתה. למה את זה לבגרות? 45 מעלות, מי לא יודע?
מי לא יודע?
זה 45 מעלות. עכשיו השאלה היא כזאת, אם אדם נשאלה השאלה, אגב, איך הגיעו ל-45 מעלות? רק שתדעו את הדבר הזה, איך הגיעו? מאיפה לקחו את זה? אנשים, מה בדקו? את היד צולדת? קשה מאוד לבדוק את הדבר הזה. אני היה צולד ב-38 כבר אולי. עמיקה, מה הטמפרטורה של התה? אתה מבין לתה בעשר טמפרטורה. אבל זה לא 45 מעלות, נכון אינו? או שכן?
נראה לי 60.
יותר?
יותר.
התה זה יותר 45 מעלות?
די, בשלב הזה או בגלל זה בכוס? זה כבר
יותר.
יותר?
עכשיו. כן? אז בעצם, יפה, אז אתם אומרים ש... יד צולדת ביותר מ-45 מעלות כנראה. אז החשבון הלך ככה, בחכמי דורנו לא יכולים לברר את הדבר הזה באופן מוחלט, אבל הגאונות של הרב אוירבך היא בירת העניין הזה, אבל אנשים לא יודעים שיש פה בעיה. הגמרא אומרת במסכת חולין בדף ח', שם יש מחלוקת האם בית השחיטה צונן או רותח. זאת אומרת, כאשר מדובר שם על הסכין של השחיטה, האם הסכין של השחיטה נטרפת, האם זה חם או קר? בסדר? זהו הדיון שם בגמרא. האם צריך להכשיר את סכין השחיטה כי בעל אדם, או שבית השחיטה צונן ולא צריך להכשיר אותה? מחלוקת יפה. לא, זה ברור שהחום של בית השחיטה הוא... מה?
אבל החיכוך.
החיכוך והחום זה יותר חם, וזה מין משהו ביניים כזה. לכן זה בעל הגבול של רותח וצונן. עכשיו הרב אורבך, לא, תראו, זה חשיבה רחבה. הרב אורבך אמר שהגמרא לא חילקה בין בעלי החיים. כל סכיני השחיטה, ולא חשוב מה אתה שוחט, למאן דאמר בית השחיטה צונן, זה צונן. הלכה, בית השחיטה צונן, ולא רותח. ביקש הרב אורבך שיבדקו לו מהו בעל החיים הכשר שהטמפרטורה שלו היא הגבוהה ביותר. לא סתם טמפרטורה, אלא בשעת מאמץ. זאת אומרת, גם כשהוא... אז מה נקראת שחיטה? ואז נדע שזה בטוח קר. בסדר? איזו מחשבה יפה. בדקו לו וגילו שבעל החיים שהטמפרטורה שלו היא הגבוהה ביותר זהו הברווז, שבשעת מאמץ חום הגוף שלו עולה ל-44 מעלות. ומכאן ש-44 מעלות זה בטוח צונן, כי בית השיטה של ברווה צונן, רואים איך עובדת פוזק. אבל מה, החבר'ה לומדים את זה לבגרות, וזה נמצא בעיירות למטה של השמירת שבת, מי יקרא את זה? 4500. אבל מה יצא מהחשבון הזה? יש פה בעיה. הבעיה היא כזאת, מה הדין אם יש לך דבר שהוא חם 44 מעלות, האם מותר לחיים אותו ל-47 מעלות? אסור, זה ספק דאורייתא. מדוע? כי יכול להיות ש-45 זה גם צונן. רב שלמה זלמן אוירבך לא אמר ש-45 מעלות זה בטוח רותח, כלומר זה בושל. אם יש לך דבר שהטמפרטורה שלו היא 80 מעלות, אפשר להעלות אותו ל-85 מעלות?
כן.
בטח שאפשר, זה גם בושל. אבל אם יש לך דבר שהטמפרטורה שלו היא 45 מעלות, להעלות ל-47, זה בעיה. יבוא איזשהו שלב שאנחנו נגיד זה לכולי אלמה יד צולדת. איפה זה מגיע? אני לא יודע, אבל בוא נאמר התה הזה יד צולדת בו, כמה אתם אומרים הוא?
60.
אז ב-60 מעלות בטוח יד צולדת. זהו שלב ראשון של חשיבה. אבל אתה צריך לדעת, יש פה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, הבדל חשוב שלא תמיד מודעים לו, והוא יוצר הרבה הרבה השלכות. שלום אבא של נתן. אז מהו ההבדל? מנהג האשכנזים בוא מורי, אל תשב שם רחוק. הגעת, אנחנו נגיד גם את מנהג תימן. פינו לך. הוא היה חבוטה של הרב שמעיה מלמד. הרב שמעיה מלמד פה הוא מהאנשים האהובים פה. טוב, אז יש מחלוקת בין, תראו, אני גולש ללכות שבת, עוד מעט נסביר לכם מה גרם לי פה, כי יש פה חידוש גדול בסעיף הזה. יש מחלוקת בין שולחן ערוך לרמ"א. מה היה מחלוקת? דבר שרתח והצטנן, האם מותר שוב פעם להרתיח אותו? עכשיו, כידוע, הרמב״ם והר"ן והרשב"א אומרים שדבר שרתח והצטנן יכולים להרתיח אותו מחדש. זו שתת הרמב״ם, כך נהגו יהודי תימן. אומרים שהשמים בזמן האחרון התחילו להידרדר והפסיקו במנהג הזה של לשים מרק קר על הפלטה.
כבר למדו את
אבל ככה, גם במרוקו היה מחלוקת בין הספרדים למרוקאים. זאת אומרת, אלה שהם היו מגורשי ספרד, הם סברו כמו הר"ן והרמב"ן והרשב"א שאין בישול אחר בישול. טוב, השולחן ערוך והרמ"א שניהם דחו את השיטה הזאת מההלכה, אבל יש הבדל. השולחן ערוך כותב שכל דבר שירד מיד צולטת אסור כבר לחמם אותו, אבל הרמ"א כותב שאם הוא חם קצת מותר לחמם אותו. מאיפה לוקח הרמ"א את שיטתו? לא ברור, שזה מחקרים גדולים, אבל הרמ"א עשה פשרה. אם יש לך קנקן של תה שהורדת אותו מהפלטה, אם הוא עוד קצת חם, אתה יכול להחזיר אותו לפלטה.
גם ממושה על השיש.
זה עוד עניין. כן, גם 5 דקות, גם 10 דקות, גם רבע שעה. אם הוא קצת חם, אפילו קצת חם.
כבר. הרמ"א?
רק לפי הרמ"א. רק אם הוא רותח אפשר להחזיר אותו. אז עכשיו יש נכון, יש נקודה מצאו נקודה אחת שבה הספרדים מחמירים יותר מאשכנזים, זה בנושא של בישול אחר בישול בלח. נכון. עכשיו זה הולך ככה, אם היה לך החומרה פה רק לספרדים, שימו לב, אם חיממת דבר ל-45 להעלות אותו ל-50 זה ספק דאורייתא לכולי עלמא, זוכרים את החשבון בטח, אבל אם הוא כבר היה ב-70 וירד ל-45, לפי האשכנזים בטוח מותר לשים אותו על הפלטה חזרה, כי הוא עוד חם קצת, אבל לפי השכונות זה אסור. יש מבוכה בעצם, מה שאני רוצה להסביר, שיש מבוכה שאף אחד לא יודע.
איך אפשר אתם רטבים, לפי הספרדים רטבים, כן, בפלטה ככה? שזה קר ממש.
בנושא של רוטב יש מבוכה. לכאורה, כמו שאתה אומר, הרוטב צריך להיות רותח. לכאורה. אבל הרב עובדיה יוסף יש לו שלשלת של פסיקות בנושא מיעוט לך. מה קורה עם הרוב יבש והמיעוט לך? שפעם הוא אמר שזה נקרא יבש, פעם לך, פעם יבש, פעם לך. היה בלגן עם הדבר הזה. אני ראיתי עם עיניי מכתב שהוא הוציא שהוא חוזר בו לפני איזה 20 שנה. אבל באבי העומר חלק י' הוא כתב שהוא חוזר בו מכל החזרות והוא סובר שמיעוט... אם הרוב יבש מותר לשים על הפלטה, כלומר רואים את זה כי יבש. הרב משאש חלק עליו בתוקף בעניין הזה, אבל יש עוד חשבון, בדרך כלל רוטב, שעל הרוטב, שעל ה... שבתבשיל הוא קרוש. האם קרוש נידון כמו יבש או כמו לך? נחלקו בדבר, המגן אברהם אומר שהוא נידון כמו יבש. רבי עקיבא גר מחמיר, כיוון שבכל מקרה יש פה הרבה מחלוקות, אפשר להקל, אשכנזים מחמירים בכל. זאת אומרת, אין החינמי, אשכנזים לא יחזירו דבר עם רוטב אפילו קרוש על, על הפלטה. אם הוא קר. אם הוא קצת חם, יאו, כל אחד, אבותיי, ההלכה זה משהו, אתה צריך לעבוד כמו מחשב. אחד שואל אותך שאלה, למי צריך לענות לפי המנהג שלו. לא כל אחד יודע לצערנו רב, גם דברים אלמנטריים.
אבל אם הוא נבלע את הספרדים, יש כזה גם מותר.
אם הוא נבלע, אין בעיה. כן. אם לא, כל זה כשרואים את הרוטב, אם הוא בלוע, אין בעיה.
בבוקר, כל האוכל
הזה, הם רטבים. לא, כי במלונות שהם לא מהדרין, עושים את זה, אבל על שעון שבת. כלומר, עושים את זה הפלטה, לפני ההפעלה של הפלטה, ומוסיפים עוד גרמה. אמרתי שאין בעיה, אין בעיה. זאת אומרת, אין בעיה לאכול. יש בעיה להיות עובד שם במטבח אולי, אבל לאכול ודאי אין בעיה, זה אמנות שהם לא מהדרין. אמנות המהדרין לא אוכלים. זה אמנות שהם לא מהדרין. רבותיי, נחזור למה שרציתי לומר, זה שיש לנו בעצם שני שיעורים, יש לנו יד צולדת, שהיום בדור הזה אומרים 45 מעלות, אבל זה לא נכון, 45 מעלות זה ספק יד צולדת. עד איפה? לא יודעים. אבל עכשיו בוא נגיד שהגעת ל-60 מעלות, כנראה עוד קודם, ב-55 מעלות כנראה זה בטוח יד צולדת. עכשיו השאלה היא כזאת, האם מותר לחמם דבר שהוא ב-55 מעלות ל-73.4 מעלות? ולמה אני אומר 73.4 מעלות? בגלל שב-73 מעלות ומשהו מתחילה, בדיוק, מתחילה הרתיחה, כלומר מתחיל תהליך העידוי. בעצם, טוב, התה הזה, שבאת, לא בגלל שמיירת השיעור, עצרת את החימום ב-60 מעלות. הוא כבר הגיע ל-100, נכון? הוא הגיע ל-100, ואז עשו ממנו תה. אבל השאלה היא, אם תעצור ב-60 מעלות, האם מותר לחמם ל-73.4 מעלות, שזה תהליך הרתיחה, או כמובן ליותר, עד 100 מעלות, ב-100 מעלות מושלם תהליך הרתיחה. ברור, זאת השאלה, זו השאלה שקורית. האם מותר להוסיף ולחמם? אחד הפוסקים הגדולים, חיי אדם ועוד כמה פוסקים כתבו שאסור, והיסוד שלהם הוא שאנחנו מצאנו מושג, שני מושגים בתלמוד, מצאנו יד צולדת, מצאנו יד נכוות. אומרים, כל מה שדיברו על יד סולדת שזה נקרא בישול, זה בישול, אבל בתוך התחום של יד סולדת. אבל מי סולדת לנכוות, זה עוד בישול. ולכן כתבו שאם יש לך דבר נוזל שבישלת אותו, חיממת אותו לרמה של יד סולדת, אסור להביא אותו מסולדת לנכוות, רק להשאיר אותו בתור סולדת. וכשבאים לשאיר את הדבר, זה בין 45 מעלות ל... או 55, מה שאמרנו, בין 45 ל-73 זה סולדת, מ-73 עד 100 זה נכוות. ואסרו את הדבר, וכך הרבה פוסקים. ואני טוען שמשולחן אור ברכות מים אחרונים מוכר שזה מותר, נכון? תחזרו לפה ותראו עוד פעם למה. אומר השולחן ערוך, אין נוטלים בחמין שהיד נכוות בהם. מי נוטל ידיים ביד נכוות בהם? מה אומר המשנה ברורה? לאו דווקא. כלומר, השולחן ערוך לא מחלק בין המושגים, הוא מרגיש חופשי לומר נכוות, צולדת, זה אותו דבר בשבילו.
אין מדרגת
ביניים. זה מה שאני רוצה להוכיח מהשולחן ערוך הזה. יש לי עוד הוכחות לזה מכל מיני הלכות, שלפי דעת השולחן ערוך אין מדרגת ביניים. ולמעשה זאת תהיה מחלוקת ספרדים ואשכנזים.
השולחן ערוך לפי
המשנה ברורה. לא, המשנה ברורה מסביר פה את השולחן ערוך. במקומות אחרים הוא מחמיר. או, יש איזו עוד השלכה מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה. יש דבר שמשגע את לומדי הלכות שבת, והוא הכלל שחזן אמרו כלי שני אינו מבשל. היהודים לא שואלים יותר מדי שאלות כי זה מותר. אם היה אסור, אז היו מסתערים על הרב חבילות חבילות של קושיות. אבל כיוון שאמרו כלי שני אינו מבשל, וזה פותר לך בעיות, אז אתה אמנם שואל שאלות, אבל מדחיק, כדי שלא תבוא ובסוף יגידו לך אסור. אז זה בסדר. אבל כשלומדים, לא מבינים מה זה כלי שני אינו מבשל. יש לזה המון, המון, יש לזה המון תשובות. אבל תשובה מעניינת שאומר החיי אדם, הוא אומר, כל מה שכלי שני אינו מבשל זה דווקא ביד סולדת. אבל ביד נכוות, גם כלי שני מבשל. וזה יותר ממתיק את הגאולה. כי אומר ככה, כלי שני, רגע, נחזור שנייה להלכה, כלי שני אינו מבשל אומר, שמותר... לקח, עמיקם, למה אתה מדבר על דוגמאות פשוטות? למה קוסטר? מותר לקחת מנה חמה. בסדר? אתה לוקח את ה... אתה לוקח ככה, אתה רוצה לעשות מנה חמה. איך עושים מנה חמה בשבת? אין בעיה. אתה לוקח את ה... לוקח כזה ריק. רגע, אמרת כלי שני אינו מבשל. אז אתה לוקח קופסה של המנה חמה, אבל ריקה, כן? שופך את המים בפנים, זה כלי שני. נכון? אחר כך לוקח את המנה חמה, שופך תוך המים, אמרו לך, כלי שני אינו מבשל. ככה אמרו. אתה אוכל את המנה חמה, הכל בדיוק אותו דבר, אבל הרבנים אמרו, כלי שני אינו מבשל. לא מתוכחים הרבנים כשהם מקלים. כשהם מחמירים, יש ועדת עירור. אבל עד שהם מקלו... מה? יש דיון בשלש כלי הבישול. אבל כידוע לך, דקדוק דברי השולחן אצל האשכנזים, כל דבר הוא כלי הבישול, אסור לאכול כלום, הכל כלי הבישול. אבל דקדוק דברי השולחן ערוך שכלי הבישול דווקא פת ודברים כאלה, כך פוסק הרב עובדיה יוסף. אני חושב שלפי שיטת הרב עובדיה יוסף מותר לבשל, מותר לעשות מנה חמה בכלי שני, כך נראה לי.
מהם בורגול, מותר?
כלי שני הכל מותר. אמנם יש עוד חומרה של הרמ"א, שכל מה שכלי שני אינו מבשל זה רק מדאורייתא, אבל מדרבנן נחמיר. אז טוב, נעזוב כרגע את הרמ"א. אני מעניין אותי העיקרון. העיקרון הוא פסיקת השולחן ערוך שכלי שני אינו מבשל, מותר לך להכניס כל דבר בכלי שני חוץ מכלי הבישול. נכון אמר יוסי, אבל כלי הבישול, מה זה כלי הבישול?
כמו עלים של
עלים של תה אולי, עלים של תה אולי. גם זה הסתפק רב עובדיה יוסף. האם נענה זה כלי הבישול?
לואיזה, אני יודע.
לואיזה בטוח לא. לואיזה זה עלה קשה. העלה של הלואיזה, אחרי שאתה שם אותו בקוס תה, הוא לא משתנה. הנענה מתרככת במים חמים. עלה של... מה?
קפה שחור עם
קפה שחור זה קפה לא בישול, לא מדויק, זה בישול אחר כלייה.
אז
זה מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א, האם בישול אחר כלייה מותר או אסור. והרב בן איש חי פסק כמו הרמ"א להחמיר, והרב עובדיה יוסף פסק לכולה. אבל כמה שיש לנו ספק מה זה נקרא כלי הבישול, אז יש להקל בזה, למרות שהאשכנזים מחמירים, כי הם מחמירים גם בישול אחר כלייה.
בישול אחר כלייה בישול
מה?
נשמע לך לכללי הבישול?
כללי הבישול, לא כללי הבישול.
כללי.
זה לא, הוא שכח מהבגרות. כללי הבישול, המושג כללי הבישול זה גמרא, משנה, סליחה, במסכת שבת, דף קוף מם דלת עמוד ב'. ושם כתוב שכלי שאינו מבשל, אבל חוץ מקוליאס ההספנין, ששריאתו, סליחה, הדחתו, זהו בישול. מה זה קוליאס ההספנין? זה דג, דק, שאתה שופך עליו מים רותחים, ושפיכת המים שפיכת עליו מים חמים, ובשפיכת המים החיים הללו הוא מתבשל. אז כאן רואים שלא צריך חום ממש של בישול, אלא קל יותר. זה קלי הבישול. עכשיו, מקוליאס ההספנין, דג דק,
זה אסור.
זה אסור, אפילו בכלי שני. מדג דק כבר גדלה המבוכה, מה להשוות לכלי הבישול, כאשר דעת הרמה, ומפה המון חומרות של אשכנזים, דעת הרמה בשין י' חציף ה', שכל דבר שהוא דק ורח, דק ורח, קלי הבישול. דק וקשה, רח ועווה, לא, דק ורח, זה קלי הבישול. ומכאן בעצם המון 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 דברים אסורים, כולל אותה, לכאורה, אותה מנה חמה. על המנה חמה יש דיונים, כי יש מי שטען, ואני לא בדקתי את הדבר הזה, שמנה חמה, אם תשים אותה במים קרים, גם יעבוד. זאת השאלה, מה? אחרי הרבה זמן, כן, זאת אומרת, ולכן הטענה היא שזה מבושל, ולכן יש מי שיקל בזה, בפשטות, מנה חמה,
להשקע... אז אני כמו מזכיר לנו, שזה כבר מבושל, או שזה מקלע בישול?
כבר מבושל, כן, זה כבר מבושל. לכן יש מי שאיתי מנה חמה, אבל בפשטות מנה חמה לאשכנזים אסור, אבל השולחן ערוך לא הזכיר את החומרה הזאת שמחמיר בקלי הבישול, ולכן בדרך כלל פוסקים הספרדים נקטו שלדעת השולחן ערוך קלי הבישול זו מציאות יוצאת דופן, כלומר דברים מיוחדים שמתבשלים בקלות, סתם דבר, לא אומרים עליו שהוא קלי הבישול, ולכן אין דבר כזה קלי הבישול. אגב, יש עוד מחלוקת פנימית אצל חכמי האשכנזים, האם קלי הבישול מבשלים בכלי שני או גם בכלי שלישי ורביעי וחמישי ושישי, ואנף כמינה למה שאתה רואה בהרבה בתים של אנשים מעוגנים, מכובדים, שעושים תה עם ננה בכלי שלישי.
כדי לצאת מכל
ה... לא, זה לא לצאת מכל, כי גם בכלי שלישי יש שיטה שאומרת שלא. אצלנו בבית, אשתי והילדים עושים תה עם ננה בכלי שני. אנחנו מתקרים... לא בדיוק הרב משש החמיר בעניין הזה, אז זה השיטה המקובלת של הספרדים, אבל הרב משש והבן איש חי החמירו בדבר הזה.
מישהו אומר מהמחם לכלי ראשון ישר לקוט,
כן, אני רואה שאני רציתי להתפלפל אתכם, זה פלפול בלכות שבת, עכשיו נהיה כל הלכות שבת, חוזים חזרה ללכות שבת, זה טוב, רציתי רק לפלפל איתכם משהו. מה הפלפול? בואו עכשיו נחזור לפלפול. מה החידוש רציתי לחדש? תראו, אני אגיד לכם, אני אוהב את הדברים האלה, אני אוהב שאתה לומד הלכות מים אחרונים, ומפה יש לך חידוש בלכות שבת, כי אדם צריך להיות רחב דעת, אתה יכול, אסור להתמקצע, אתה לומד הלכה במקום מסוים, אני אומר לך שאתה יודע, סוף מאיזה מקום אחר הכל ישתנה. מה הפלפול שרציתי להתפלפל איתכם פה? שהמושג הזה, כלי שני אינו מבשל, אנשים לא הבינו אותו. מה זה כלי שני אינו מבשל? לכאורה זה עניין של טמפרטור. תוספות במסרת שבת, בדף נון, אומרים שזה בגלל שהבישול תלוי בדפנות, לא רק במים, אלא בדופן, הדופן של כלי ראשון שעמד על גבי האש היא מתחממת, והדופן של, זאת אומרת, היא מחממת את מה שבתוכה, והדופן של כלי שני היא דווקא מקררת. כך תוס תבוא, אבל זה בסדר, זה יפה מאוד, אבל זה לא מובן. על זה אמר חיי אדם דבר יפה, שכל זה מדובר במים שהיד סולדת בהם. אז זה מדובר על טמפרטורת ביניים. פה הדפנות מצטרפות, דפנות הכלי מצטרפות. אם הדפנות חמות, כי גם הן היו על האש, זה מבשל. אם הדפנות קרות, זה מקרר. אבל אם תהיה יד נכווץ בכלי שני, בישול דאורייתא. כך אמר חיי אדם. והמשנה ברורה פסק אותו. ולפי זה, מוריי ורבותיי, כל הסיפורים עם התה בכלי שלישי ורביעי וחמישי, זה לא לעניין. אלא אם כן, מה הטמפרטורה של מחם? זה לא 100 מעלות.
לא, לא, לא.
כמה?
85 מעלות.
85 מעלות. ואחרי שהעברת לכלי השני כמה? ירדנו מ-70?
לא. מהרגע
הראשון. אז לפי המשנה ברורה, אסור לעשות תה בכלי שלישי, בגלל שהכלי שלישי הוא כלי ראשון והוא מבשל, אם זה יד נכוות בו. אבל לפי השולחן ערוך, זה יהיה מותר. אין יד צולד ואין יד יכבד. זאת הוכחה מפורשת לדבר הזה. תסתכלו, יש עוד מקום, אם יהיה לכם זמן הבית, תסתכל גם ביורה דעה בסימן קה, גם שם רואים בשולחן ערוך שאין הבחנה בין יד צולדת לבין יד נכבד, וזה דבר חשוב מאוד. יש לזה עוד השלכות. מה השלכה נוספת?
מה שאומר מצפנות, למשל, אני רוצה עכשיו להכניס שתי כוסות תה, לי ולחבר, אז אני לוקח כוס נגיד, אני מחליט לעשות זה עם כלי שני, אז אני שופך לכוס ריקה, עם הכוס ריקה אני שופך לכוס ריקה.
זה כלי שלישי עכשיו.
כן, השאלה אם באותו כוס אני יכול להשתמש זה כי מהצפנות של לוחמות.
לא, היא כלי שני. אין בעיה. מה שאתה עושה אומרים חמות, זה חמות מהאש, לא חמות מהמים. כלי ראשון הוא היה פעם על האש. אז מה שחמם אותו...
מדובר רק על הכלי הראשון.
כן, כן, רק הכלי הראשון. כי מה שחמם אותו זה בעצם חום האש. יש לו נאמר חום עצמי, לא חום שהתבשיל נותן. יש לזה עוד נפקמין על הדבר הזה. עוד נפקמין הגדולה מאוד. רבותיי, אדם שלומד צריך כל הזמן לעשות חשבונות, להעביר מפה לפה, אחרת הוא יתנוון. וגם יש שאלות מעניינות. עוד נפקא מינה, שאלה ששואלים הרבה. כידוע, כלי חרס אין להם תקנה. מי לא יודע את הדבר הזה? זה שולחן ערוך באור החיים בתפנון א' ביחוד פסח וביודעה בקופחף ז', מי לא יודע? כלי חרס אין להם תקנה, צריך לשבור אותה. ועשינו דברים כאלה, שברנו כלי חרס. היה פה מעשה פה כאן, אם אתם זוכרים, פעם גרו, היו פה אנשים שהם צאצאי אנוסים.
שלום.
הם הגיעו בדרום אמריקה, והם היו מקבוצות כאלה שהיו באזור פרו, פרגוואי, לך שם, אני לא מבדיל במקומות שם בצפון דרום אמריקה והארצות הללו, והם היו בקבוצות כאלה שאיכשהו שמרו על יהדות. היו להם מזוזות, לא בדיוק מזוזות, שקעים בקיר, כל מיני דברים כאלה, צאצאים של אנוסים. אתם לא זוכרים את הסיפור הזה? גרו פה בשכונה, עכשיו הם עברו דירה, כי הם אנשים כאלה מדברים, עברו ליישוב. עוד שומרים איתי על קשר. אתם לא זוכרים את הסיפור, זה היה כמה, עברו 4 שנים. הם היו צאצאי אנוסים, הגיעו לארץ, ועכשיו לקחנו אותם לבית הדין ועשו מחקר רציני, הגיעו שיש ספק על יהדותם. כלומר, כנראה הם גויים. רוב הסיכויים שהם גויים, לא, בטוח שהם צאצאים של יהודים, אין ספק. שמגירוש ספרד, הם התגלגלו לארצות, הרי הייתה אינקוויזיציה שם.
לא אפשר לדעת מהאימא באחד
הפעמים. לא רק אפשר לדעת, הם גירו בעצמם. זאת אומרת, לא הייתה מספיק נשים, אז הם גירו. באמת הם היו נראים קצת מלוכסנים, המקומיים בדרום אמריקה, מה שנקרא אינדיאנים. אינדיאנים זה כידוע הודים, קולומבוס. הגיע לאמריקה, עכשיו שהגיע להודו, קרא להם אינדיאנים, הם אינדיאנים. לא, יש להם שמות אחרים. הגזע הלבן קובע. אז האינדיאנים, הדרום אמריקאים, יש להם איזה מין, קצת הם דומים טיפה לסינים. בקיצור, היו פה האנשים הללו, והרב שבת טיפל בהם לפני 4 שנים, ולקח אותם לבית הדין, עשו על זה מחקר, הגיעו לתוצאות חד משמעיות שהם מגזע יהודי, אבל יש ספק גדול לגבי העדות שלהם בפועל, ורוב הסיכויים שהם לא יהודים, אבל הם בתרבות יהודית. והם היו מתחבים, זה משהו סיפור מדהים, הם היו הולכים לכנסייה, ואף אחד לא יודע שהם יהודים, מתחבים ומתחתנים רק ביניהם. סיפור מדהים, מאוד מעניין. אנשים מאוד מיוחדים, וחזרו ליהדות, השתוקקו לבוא, וסיפור שלם. וגיירו אותם, לא בבתי הדין האלה שמדובר עליהם עכשיו, בתי הדין לגיור, כיוון ש... מבחינת השושלת שלהם, מי נאמר יהודים, אז בית הדין הרבני הרגיל גייר אותם, וזה טוב מאוד. זה בית דין שבעצם לא הייתה פה סוגיה פלפולית לגבי הגיור שלהם, והיינו בבית הדין עם הרב, דיברנו עם הרב בצרי וזה, פלפלנו הרבה לגבי הסטטוס שלהם. בסוף גיירו אותם, ואנשים יראים מושלמים. והיה סיפור מאוד מעניין עם הגיור שלהם, כי בדרך כלל אני ראיתי כמה המערכת היא בעייתית, כי כשגיירו אותם, אז אני שאלתי את בית הדין, עכשיו צריך לעשות להם חופה וקידושים. אמרו לי, טוב, זה הרבנות. בית הדין זה רק הגיור, זה הרבנות. אז מי מטפל בזה? אף אחד לא מטפל. אבל צריך 3 חודשי הבחנה. האישה עוד יכלה ללדת. אף אחד לא מטפל. בקיצור, הגבר עבר לחדר של הילדים, והאישה עברה לחדר של הבנות, 3 חודשים ישנו בנפרד. כי הרי אם יוולד ילד, צריך לדעת האם... הוא יהודי, עוגר, עוגר. אם צריך גיור, לא צריך גיור. 3 חודשים ישנו בנפרד, חצי שנה, כי ההליך של הגיור נדחה. עוד קודם, ישנו בנפרד חצי שנה, זה אנשים מיוחדים, ישנו בנפרד חצי שנה, ואחר כך פה שמנו להם חופה. הכל היה לפני ארבע שנים, פה הייתה החופה. או, אבל מה היה הסיפור היפה? שאחרי שביום של הגיור, אז היינו איתם, ביום של הגיור, היה גם סיפור פה, היה יום אחד שהבעל היהודי והאישה גויה, כי את האיש לגיירים מגברים, והאישה מגבי נשים, זה הסיפור. היום, יום אחד כזה שהבעל היהודי והאישה הייתה גויה, אז אחרי הגיור, אז בדיוק למדנו פה איסור ויתר. אז אמרתי, צריך להכשיר את המטבח. מה להכשיר את המטבח? בישול הגויים. אמרו לי, אבל איך אנחנו צמחונים? בחיים לא אכלו בשר. בסדר, אבל זה בישול הגויים. שלא עצמו, הוא היה גוי. כנראה. הבית הדין היה פשוט מוקסם מהדבר הזה. קיבלתי אחרי זה שבחים על הסיפור הרציני. יש פה שאלה, אתה הולך לבית של גר, אסור לך לאכול בכלים שלו. כי אף רב אולי לא אמר לו שצריך להכשיר את המטבח שלו, שהוא אכל בו נבלות טרפות אולי לפני זה.
לא, כשר, אבל בשביל גויים.
לא יודע, אתה לא איזה גר זה. יכול להיות שגר, אכל נבלות טרפות. למה שיוכל כשר? למה שגוי יוכל כשר? אוכל מה שיש. אז זה שיש פה המון שאלות, תתעוררו, ראיתי, אין...
אין מענה.
אין לקיחת אחריות על הדבר. טוב, אז באותו זמן אמרנו פה איסור ויתר, היינו לקחנו 15 איש, מי היה פה? לקחנו 15 איש, הלכנו אליהם הביתה, עשינו פשיטה על הבית, זה היה ביום של הגיור של האישה. עשינו פשיטה על הבית שלהם, כל אחד הכשיר משהו. ועם שירים, והיה משהו מיוחד במינו. ותוך כדי זה הוא בא אליי עם שלחות חרס.
למנוי איסור ויתר.
אתה זוכר את זה? אתה היית שם בבית? בא אליי עם צלחות חרס, אמרתי לו, עכשיו לך לשבור.
מות של ינאים.
כן, אין איזה, לך לשבור. אמרתי לו, אבל לשבור, אל תציע את זה הפח שלם, יבוא איזה יהודי ייקח. לשבור. שבר את כל הצלחות חרס. אז סוף סוף קיימנו את ההלכה הזאת, כי תמיד גונחים. הגמרא אומר שחרס צריך לשבור, אבל חרס, זה סרוויס קיבלתי מיוחד. הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר בחלק א' ביורה דעה סימן א' מספר סיפור שהיה במצרים. לא יאומן כי יסופר. הוא הגיע, יש ארץ כזאת מצרים, שם היו יהודים, אבל הם היו מאוד מודרניים, למרות שאנחנו לא מצליחים להבין איך מצרים הייתה מודרנית פעם, אבל כל עוד שהיהודים היו שם זו הייתה ארץ מודרנית מאוד אפילו. אז הוא מתיר להכשיר כלי חרס שלוש פעמים. עכשיו, הבית חיים של מצרים היה טרף. הבית חיים של יהודי מצרים היה טרף. אז הם התירו לו, אבל ניתן שיכשיר. אבל זה חרס? לא, אבל ניתן תכשיר. אז הוא כותב, שאתה דחק לסמוך על שלוש פעמים. טוב, רק לגבי כלי חרס בכלי שני. מה הדין? כלי חרס שהשתמשו בכלי שני. וזה בעצם הסרוויס. אתה לא ספרדים אשכנזים הולכים לפי רוב תשמישו או לא, אשכנזים צריך לשבור, אבל ספרדים לא הולכים לפי רוב, הולכים לפי רוב תשמישו, סליחה. אז הסרוויס זה בעצם כלי שני. מה דין כלי חרס בכלי שני? כלי שני, אז כתוב שבשעת הדחק אפשר להכשיר, כי יש בכלל אומרים שכלי שני לא צריך להכשיר, אבל לפי חיי אדם לא. למה? כי השתמשו בו ביד נכוות בכלי שני, אבל לפי השולחן ערוך אין הבדל ביד נכוות לבין יד צולדת. ואחד אפשר להתגלגל פה להמון סוגיות מהדבר הזה, הכל מזה שולחן ערוך קטן לגבי מים אחרונים. יד צולדת יד נכוות, יש לנו קדיש, אולי כדאי להגיד קדיש.